בפרשת מטות ומסעי מבקשים לגעת בחלק של פרשת מטות ובו. אני רק אקדים משפט אחד כולל בקשה. בעזרת השם, הבנתי שצבי דיברתם נכון, הזכרתם, יישר כוח גדול את הלימוד, את הלימוד של תשעת הימים, שנזכה בעזרת השם ללמוד לגאולה שלמה. אני רוצה ככה בלימוד אז להיכנס גם לענייני בית הבחירה, להלכות בית הבחירה, וגם לנסות ככה בשבוע הזה ללמוד פעם אחת בפנים את מגילת איכה. מכירים קצת לימוד במגילת רות, במגילת אסתר, אני רוצה ללמוד באמת את מגילת איכה. אומרים שהרבי מקוצק היה אומר שלעתיד לבוא בעזרת השם בתשעה באב לא יבטלו את מגילת איכה, אף אחד לא צריך להיבהל. יקראו מגילת איכה, רק סוף סוף יבינו איך צריך לקרוא מגילת איכה. ואז יקראו מגילת איכה בטעמים של מגילת אסתר ויברכו שהחיינו. אז צריך ללמוד מגילת איכה. אז בעזרת השם, זה חלק א', ויש לי בקשה, אני לכן גונם לשנייה אחת על זה, כל הפרטים לגבי שבת והאירוח והכל, אז איתן, פה איתן, אוריאל, בטלפונים שמופיעים פה, אני לא יודע. אבל יש רק בקשה אחת, יש מנהג ישראל קדושים, מנהג חשוב מאוד שרבים מקפידים בו והוא יפה מאוד, לעשות ציון במשפט תיפדה, לשבע בצדקה, ורבים נוהגים, רבי מלובביץ' היה מנהיג את זה, הנהגה ידועה מאוד שהיא נוהגת כל הזמן, לעשות סיומי מסכתות כל יום ויום בתשעת הימים. אז אם יש בין הנוכחים כאלה שמתעתדים לסיום מסכת, יידעו אותנו, זה חשוב מאוד, כי אנחנו רוצים שבכל הערבים שאנחנו לומדים ובימים שאנחנו לומדים נתוועד ותהיה סעודת מצווה של סיומי מסכת. בסדר? אז אם יש מסיימים פוטנציאליים, יש כולם מסיימים פוטנציאליים, אבל אם ככה יש כאלה שלקראת או יודעים על, עדכנונו ושינדבו את סיום המסכת, אם הם רוצים גם את הסעודה, אם לא אז מישהו אחר את הסעודה והם את הסיום, שיתחלקו בעניין, הקיצור אבל חשוב. זהו, עכשיו אלינו. למשנה שלמדנו מקודם, של מי שהיו בשיעור הקודם והקודם הקודם, הבטחנו שנגיע אליה אחרי תפילת ערבית, נגיע בעזרת השם בסוף השיעור. פרשת מטות. יש לנו מטות ומסעי, ניגע בפרשת מטות הפעם, מחולקת לשלושה חלקים מסודרים מאוד. החלק הראשון, פרשת מטות, פרק למד, מתחילתו, או מפסוק ב', בחומשים שלנו זה בעמוד 494 למי שרוצה. החלק הראשון, ראשון של הפרשה, פרק למד בלבד, עוסק בדיני נדרים. הבוקר קצת עסקנו בעניין הנדרים, עוסק בדיני נדרים, זה חלק א'. חלק ב', פרק למד א', כולו, פרק ארוך מאוד, עוסק במלחמת מדיין. בסדר? רואים? פרק למד א', מתחילתו עד סופו, עוסק במלחמת מדיין. אם חסרים חומשים, אולי כדאי שלפני כולם יהיו, אני רוצה לראות רגע רק מה בפרשה שלנו. והפרק האחרון, פרק למד ב', עוסק מתחילתו עד סופו בסיפור בני גד ובני ראובן עם משה רבינו. נחלת בני גד ובני ראובן, שאחר כך הופכת להיות בני גד ובני ראובן בחצי שבט המנשה. שלושה נושאים, זה ככה מתנה שהכל מאורגן, מסודר, מדויק, בלי חריגות. כל החריגות הן חריגות פנימיות, זאת אומרת בתוך סיפור מלחמת מדיין מופיעים איתן, כשמדברים שלוש מין פורים, בתוך סיפור מלחמת מדיין מופיעים כל מיני פרטים על המלכוח, על הצורה, על השלט, אבל הכל נושא אחד. אני רוצה להתחיל בסיפור בני גד ובני ראובן, ולעניות דעתי כל הפרשה מגלה נקודה אחת שחורזת את הפרשה, והיא אולי הסיום של הספר הזה. נדבר על זה עוד מעט, אבל נקודה אחת מדהימה. אני רוצה להתחיל את הכל בלימוד בפרשת בני גד ובני ראובן, פרק למד בית, עמוד 500. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. קודם כל תשמים לב שחצי שבט המנשה בכלל לא בחתונה, אין לו שום קשר לעניין. ויבואו בני גד ובני ראובן. אגב, אם כתוב שלבני ראובן ולבני גד היה מקנה עצום מאוד, זאת אומרת שלכולם היה מקנה, רק לבני ראובן ולבני גד זה היה עצום מאוד. ושלא מתפלל, לכולם היה מקנה, למרות שאנחנו יודעים שהם כל כך ביקשו בשר.
אולי אפילו עצום.
אבל כן, אולי עצום ולא עצום מאוד, אבל מקנה היה, לקחו ממצרים, הלכו איתו.
עברו 40 שנה עליו.
כן, נכון, זה רק התפתח.
חלה לא היה להם במשך 40 שנה.
התפתח, הכל טוב, יכול להיות. הלאה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמור. בואו נעקוב קצת אחרי הפסוקים, מה הם אומרים? תראו איך יהודים מדברים. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה. אגב, כשמישהו בא ומתחיל להגיד לי הרבה מילים, אני יודע שהוא מתכוון למשהו אחר. עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. מזל טוב. הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל, ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. נו, תגמרו את המשפט. תגידו, תן לנו, אל תתן לנו. באתם לתאר לי עכשיו, מה זה תעודת זהות?
כל.
עטרות ונבו וסבם ובעון. הארץ אשר היכה השם ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. סוף פרשה.
תבין לבד?
סוף פרשה. נכון? פרשה סגורה. ויאמרו, זה דבר מעניין מאוד מה שהיה פה, ויאמרו, אתם באמצע, לא? מי הפריע לכם? למה הפרשה נגמרה? מה, עוברים נושא? ויאמרו, אם מצאנו חן בעיניך, כנראה הם דואגים מאוד ממה שהם הולכים לבקש, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. טוב, בבקשה הזאת יש שתי אפשרויות. תמיד אמרו לנו ש הדבר הכי לא טוב שילדים עושים זה שהם יודעים כבר את סוף הסרט. אנחנו יודעים את סוף הסרט, אז אי אפשר ללמוד. אבל בואו לא נדע רגע את סוף הסרט, ובואו נתחיל מההתחלה. בני גד ובני ראובן פונים אל משה, אומרים לו שהארץ הזאת אשר היכה השם ארץ מקנה ולעבדיך מקנה, ואכן התיאור מדויק, מקנה עצום מאוד, יותר מכולם. הם מבקשים להישאר פה. הם אומרים, אל תעבירנו את הירדן. האם 100% שהם מתכוונים להגיד אל תעבירנו את הירדן ואנחנו הולכים להיות פרזיטים ואנחנו לא נלחם? ודאי שלא. יש שתי אופציות. בוא נראה מה קורה עכשיו בתגובתו של משה. היום היה משה לבני גד ולבני ראובן. נחזיק טוב עכשיו. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה אתם יראון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? למה תניעון? הכרנו את המילה הזאת מתחילת הפרשה, אשר המי אביה אותה. תניעון, הכוונה היא, תגרמו ללא. תפרו. אתם יודעים מה זה תניעון את לב? כל העניין הוא שהלב יהיה מלא. כלב כל מה שרצה זה להזיז את לב העם וימלא את ליבו אחריי. אתם יודעים מה האנטיתזה של זה? להניע את ליבך. מישהו פעם אמר לי שיש עוד אפשרות למילה להניע כמו בשר נע. להפוך את הלב שלך לנע, לא לתת לו להתבשל, לא לתת לו לא לתת לו להתחמם. כל הזמן להשאיר אותו על מצב של נע. ולמדתם יון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם. איך אומר רב רבנאל כבר כאן? אולי כבודו ישמע מה אנחנו אומרים, כי לא אמרנו שאנחנו לא הולכים להילחם. עוד מעט חכו. כל עשו אבותיכם ושולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ. הוא מחזיר אותנו ככה בכינון ישיר לאיך את הרגלים. ויעלו הנחל אשכול ויראו את הארץ ויניעו את לב בני ישראל. הגדרה מדהימה לסיפור המרגלים. מה עשו המרגלים? הניעו את הלב. אתם מבינים מה עשה כלב כשהוא החזיר את הלב אל משה? הם הניעו את הלב, הם עשו אותו נע, הם רצו להניע את הלב, להפר את הרצון. הם לא אמרו לעם ישראל לא, הם רק הצליחו לקרר אותם. ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בוא אל הארץ אשר נתן להם השם. ויחרף השם ביום ההוא וישמע לאמור, אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב, כי לא מילאו אחריי. לא מילאו את מה? את ליבם. להביא כלב וימלא אחריי את ליבו. להניע את הלב או למלא אותו?
כלב יהושע.
להניע או למלא? בלתי כלב בן יפונה הכניסי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי השם. ויחרף השם בישראל ויניעם במדבר 40 שנה עד תום כל הדור העושה הרע בעיני השם. מי שיודע לשמוע את העברית, אתם, מה עשו המרגלים? ויניעו. ומה עשה הקדוש ברוך הוא? ויניעם, באלף ובעין. הוא הניע אותם במדבר. אז תעשו את המלות, תפעילו את הלב, קחו 40 שנה להפעיל מחדש. ויניעם במדבר 40 שנה תום כל הדור עושה הרע בעיני השם. והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים לספוט עוד על חרון אף השם על ישראל, אל ישראל, כי תשובון מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. מוגזם קצת, לא? כל זה לפני ברור, מה שנקרא. עוד לא הספקנו להגיד כלום. רגע, ואולי אנחנו באנו להגיד שאנחנו מתנדבים להיות סיירת מטכ"ל? ואולי באנו להגיד שאנחנו מתכוננים לעשות מלחמה, ואחרי זה נחזור לעבר הירדן המזרחי? רגע, אולי ברור 10 דקות?
יש לו ניסיון
עם בני גד ובני ראובן. מאיפה? לא היה לו שום ניסיון עם בני גד ובני ראובן. מה זה עם עם ישראל? בני גד ובני ראובן ככה שופטים אנשים? מאיפה יש לו ניסיון? אחרי זה מתי יש לו ניסיון? בשנה ה-40? בשנה ה-40 הניסיונות רק טובים. אני אספר לכם על השנה ה-40. בשנה ה-40 שלח משה מרגלים. בשנה ה-40? אנחנו זוכרים שהוא שלח מרגלים בשנה הראשונה. 9 באב, הוא שלח מרגלים גם בשנה ה-40. פסוק אחד. אין לו רייטינג לפסוק. בדיוק, אין רייטינג, לא שמעו, אין פרשה שלמה, לא קיבל פרשה, אין 9 באב עליו. וישלח אנשים לרגל את יעזר וילכדו בנותיה. שואל רש"י, אתה מדבר על ניסיון, יואל, שואל רש"י, הוא שלח אנשים לרגל את יעזר, אז מי נתן להם רשות ללכוד את בנותיה? הוא לא שלח אותם להיות חיל חלוץ, הוא לא שלח אותם להיות סיירת מטכ"ל, הוא שלח אותם להיות מודיעין. וישלח אנשים לרגל את יעזר וילכדו בנותיה. עונה רש"י, הם אמרו, אם אנחנו עושים את רצון השם דרך משה, משה ודאי ייתן לנו כוח. ואם אנחנו נלכוד את בנותיה, ודאי שנצליח בזכות משה. לכאורה חמור מאוד. גם המרגלים לפני 40 שנה היו להם סברות משלהם. במובן הזה גם בבני גד ובני ראובן אפשר אולי קצת להיבהל, כי בעצם הם רוצים להישאר בעבר הירדן המזרחי. אפשר להבין את זה קצת. אבל משה רבנו תחליט, אם אתה טוען שעבר הירדן המזרחי הוא לא ארץ ישראל כי הוא לא חלק משבעה העממים, יש, אברהם אבינו זכה בנחלה של 10 עמים, 7 העממים, החיבי והפריזי, ועוד 3, הקיני, הכניזי והקדמוני, שזה עבר הירדן המזרחי. אז אם לא תכננת את זה ואתה לא רוצה להגיע לזה, זה שייך לעולם הבא, לא יודע מה, זה בעתיד לבוא, אז תגיד לא. אם זה כן בסדר, אז תבדוק מה הם רוצים, אולי הם כן רוצים ללכת להילחם, מה אתה רוצה מהם? תבדוק את זה. ותראו מה הם עונים. ויגשו אליו, פסוק ט"ז, אתם רואים שזה עוד פעם פרשה בפני עצמה. אתם רואים בחומש, זה עוד פעם פרשה סגורה. הוא אמר להם את כל מה שהוא אמר, ויגשו אליו, ויאמרו. אגב, מה זה ויגשו? הם הרי שם. לאן להתייעץ? מה אמר להתייעץ? מה זה ויגשו? כמו אצל יוסף. אתם יודעים מתי צריך לגשת? כשאתה מנסה לפייס. כשאתה מנסה להגיע לאיזשהו משהו פה מפחיד. ויגש אליו יהודה. ואחר כך ניגשו אליו כל בני יעקב, כל אחיו, ניגשים אליו. גשו נא אליי ויגשו. מה זה גישונה אליי? הם פה, הם רועדים ממך, הם לא מתקרבים אליך. ואז ויחבק אותם, וישק להם, ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה, וערים לטפינו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר הם הביאונו אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. אני לא יודע מספיק שמים לב, המושג עד אשר הביאונו אל מקומם פירושו עוד 14 שנה. 7 שנים כיבוש, 7 שנים נחלה. אני מעריך, מעריץ כל אדם במסירות נפש שמוכן עכשיו לצאת למילואים יום. מי פה יצא למילואים 14 שנה פעם?
הם לא ידעו את זה.
הם לא ידעו. הם חשבו שהכיבוש, הם חשבו שלארגן את כל היהודים, כל אחד בנסח טאבו שלא ייקח 2 דקות, מה, הם לא הכירו את היהודים? חדש, הם חדשים בעם. עד אשר הם הביאונו אל מקומם. אני מסכים איתכם, לא ידעו את זה, יכול להיות זה יהיה 30 שנה. אנחנו לא חוזרים הנה עד שהיהודי האחרון סגור על טופס 4 עם הגינה. כך כתוב פה. אין פשט אחר. בינתיים ישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. מה, אתם לא מפחדים? אל הירדן המזרחי. אנחנו נברא גנאור גדרות צאן, מסירות נפש. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי לא ננחל איתה מעבר לירדן והלאה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה. איך אומר אברבנאל, פה היה צריך משה לקום ולהגיד, רבותיי, מחילה, 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 מחול, 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 אשריכם ישראל, צדיקים, צ'י, ברכות לילדים, לנכדים, פילה פלואים, נכון? זה, לא שמנו לב. אבל כזה צדקס, אף לא נופל. ויאמר עליהם משה, לא תראו מה הוא אומר להם. אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו, כשרוצים להגיד מה זה תנאי כפול ומכופל, משתמשים בביטוי תנאי בני גד ובני ראובן. בלי תנאים, תנאים בחתונה, כל המושגים, אתם מכירים? כאן התנאים. זה לא ממש נובע מי אני סומך עליכם. בוא נקרא עד הסוף. אז אם כל זה יעשה, אני ממשיך בפסוק כ"ב, אז והייתם נקיים מהשם ומישראל. והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. אתם יודעים מה זה והייתם נקיים? זה ביטוי נורא והיום. והייתם נקיים פירושו ואם לא, דמכם בראשכם. ואתם נקיים אומרים במלחמה, ליתן נקיים אמרו המרגלים ברחב, מיריחו. ליתן נקיים זה. ואם לא, הוא אומר אל תדאגו, הוא אומר גם טוב, אם לא, לא צריך ללמוד ככה. ואם לא תעשו כן, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. מה אתה רוצה מהחיים שלהם? ועכשיו הוא אומר כך, בנו לכם ערים לטפיכם וגדירות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. רשי פה תופס את הפסוק, ידוע רשי ואומר, או, מה אתם אמרתם שאתם תבנו מה? צון נבנה למקננו, פה גדרות צון ואחרי זה ערים לטפינו. לא, תהפכו את הסדר. בנו לכם ערים לטפיכם וגדירות לצונכם. זה הסיפור. מכילה, פעם הבאה נביא איתנו נציג של האקדמיה ללשון עברית ולהליכות ונימוסים. מתחייבים? זהו, נדבר בנימוס. זה הסיפור, תפסת אותם. היומר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד, ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר. ויצב להם משה, רגע, אוקיי, די, נגמר, נכון? סומכים עליכם? מה פתאום? למה נסמוך עליכם? ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל. ויאמר משה עליהם, חוזר על כל התנאי, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני השם, ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. ואז, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר השם אל עבדיך כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזה תחלתנו מעבר לירדן. גמרנו? מה פתאום? ויתן להם משה, עכשיו תראו את הפסוק הבא, זה בכלל פילפלוי, הוא שולח להם שותף נוסף שהם מעולם לא ביקשו. ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחון מלך האמורי. הרי להם יש מקנה רב עצום מאוד, מה יש לחצי שבט מנשה תרנגול? לא יודע, מה הם עושים? את ממלכת סיחון מלך האמורי ואת ממלכת אוג מלך הבשן, הארץ לעריה בגבולות, ערי הארץ סביב. והשאלה היא כפולה, למה חצי שבט מנשה מסכים? למה חצי שבט מנשה לא אומר, מה פתאום, מה אתם חוצים אותנו? מה זה פה? מי אני פה ובנדו שלי שם, מי אני ואחי, אני רוצה להיות עם המשפחה שלי. אגב, אתם שמים לב מה עושים לשבט מנשה? בנות צלופחד באות ואומרות, אנחנו רוצות נחלה. אומרים להם, קחו, עוד מעט יבואו בני יוסף בפרשה הבאה ויגידו הכל נחמד, אבל מה יש בני מנשה? חצי שבט מנשה עובר. מה אתה רוצה מאיתנו? תסתכלו על שבט מנשה, הוא לא כזה גדול. מה אתה עושה? ומי ביקש את זה, בני גד ובני ראובן? זה היה הרעיון של משה? זה הייתה החלטה של הקודש ברוך הוא? מאיפה זה בא? ויבנו בני גד את ביבון ואת התרות ואת הרוער, ואת התרות שופן ואת יעזר ויגבה, ואת בית נמרה ואת בית הרן וכו'. ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלה ואת קריאתיים ואת נבו ואת בעל מאון מוסבות ואת סבמה ויקראו ושימות. וילכו בני מחיר בן מנשה גלעדה, עכשיו בני מנשה, תראו מה הם קיבלו. וילכדוה, ויורש את האמורי אשר בא, ויתן משה את הגלעד למחיר בן מנשה וישב בה. ויעיר בן מנשה הלך וילכוד את חבותיהם ויקרא את הן חבות יעיר. לנובח הלך וילכוד את קנת ואת בנותיה ויקרא לה נובח בשמו. 60 חבות היו ליעיר הזה, ליעיר בן מנשה. מה הסיפור? יש כאן נקודה אחת, היא יסודית מאוד, היא מוזכרת, אני חושב שהזכרנו אותה פעם, היא מוזכרת בדברי העקדת יצחק, אבל אני מזכיר אותה היום כדי ללמוד ממנה את כל הפרשה, ולעניות דעתי חייבים להפנים את זה ואז לחזור למשנה שדיברנו. אני לא מדבר על משנה שלא מכירים, כולם מכירים, גם מי שלא היה במשנה באבות, אני מדבר בסך הכל על כמה מילים במשנה ידועות מאוד, עוד מעט. אני חושב שיש כאן מהפכת עולם שצריך להפנים אותה לחיים שלנו. אומר בעל העקדה, רבי יצחק ארמה, שמי שמסתכל טוב בפרשה מגלה שיש קוד אחד ברור לחלוטין בפרשה שאותו דורש משה מבני גד ובני ראובן, ורק בעקבות דברי משה הם מקבלים אותו. בוא נחזור להתחלה. הם פונים ואומרים שהם רוצים את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה. על איזה ארץ הם מדברים? פסוק ד', הארץ אשר היכה השם לפני עדת ישראל. יפה. משה רבינו מתפרץ, ואנחנו לא מבינים למה. הוא מסיים, ואז הם אומרים כך, אחרי שהוא אומר את הכל, הם אומרים כך, פסוק ט' ז', בואו נסתכל שם טוב. ויגשו אליו, ויאמרו, גדרות צון נבנה למקננו פה וערים לטפינו. ואנחנו רואים שמשה רבנו לא אוהב את זה. אבל חכו. ואנחנו נחלץ, כל הפרשה עוסקת בחלוצים. ואנחנו נחלץ חושים לפני מי? לפני מי? פסוק י' ז', תראו בפנים, לפני בני ישראל. יפה. עד אשר הם אביונו ממקומם. נכון? הם ביקשו להיחלץ חושים לפני בני ישראל. וישב טפינו בערי המבצר, לא נשוב אל ביתנו עד יתנחל בני ישראל. עכשיו תשמעו את משה. ויאמר משה עליהם, פסוק כף. אם תעשו את הדבר הזה, אם תיחלצו לפני מי? ולא לפני בני ישראל. אם תעשו את הדבר הזה, אם תיחלצו לפני השם למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני מי? פסוק א', לפני השם. עד אור ישוע את אויביו מפניו. פסוק ב', עד שיבינו. אחרי שאתה עובר על דברי העקדה, אתה לא מבין איך לא ראית את זה בפרק, זה הרי צועק. ונכבשה הארץ לפני מי? השם! ואחר תשובו! אז והייתם נקיים מהשם ומישראל. הוא אומר פה משהו נורא בעיון. אל תכעסו עליי. אני מראש חשבתי שאתם מוכנים למסור את נפשכם. לא היה לי רגע אחד של ספק. אז איך אתה השוות אותנו למרגלים? מה עובר עליך? מראש חשבתי שאתם מוכנים למסור את הנפש ולצאת ל-14 שנות מילואים מינימום. אתם מדהימים, מופלאים. מראש. ומזה פחדתי. אני רוצה שתצאו חלוצים לפני השם. ננסה להבין את זה עוד מעט, חכו. ואם לא תעשו כן, פסוק כ"ג, הנה חטאתם להשם. אתם בסדר גמור עם בני ישראל, אבל חטאתם להשם. ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. רק אתם תדעו את זה. מה זה ודעו חטאתכם? רק אתם תדעו בפנים. רק אתה יודע אם אתה עושה את זה להשם, או שאתה עושה את זה לבני ישראל. אני לא לגמרי מבין מה אתה רוצה עדיין. מה רע? אני מוסר את הנפש של עם ישראל. חכו, 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 זה רק מתחיל. אמרתי לכם, זה נושא אדיר, רגיש מאוד. ואז גם יקרה לכם עוד דבר. אם תלכו חלוצים לפני השם, לעולם לא תתבלבלו בהתבלבלות המשונה הזאת, שיצא לכם קודם הצום ואחרי זה הטף. לעולם לא תתבלבלו. תמיד תזכרו שטפכם קודם לצונכם. אתם באמת חושבים שלא היה אכפת להם הילדים שלהם? לכולנו אכפת מהילדים שלנו. אבל הרבה פעמים הצון קודם. לא הצון, הפרנסה. שעות נוספות. שהצעה חזקה בעבודה. זה לא הצון, מה זה הצון? זה בשביל הילדים, זה בשביל ה... בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונכם, והיוצא מפיכם תעשו. כי כי מה שעד עכשיו יצא מפיכם לא היה טוב. איזה ביטוי זה והיוצא מפיכם תעשו? מה הוא אומר להם פה עכשיו? תחילת
הפרשה.
נכון, קשור לנדרים, אבל אז קשור לפה. מה זה והיוצא מפיכם תעשו? מה? אני רוצה שתוציאו משהו אחר מהפה, כי מה שהוצאתם עד עכשיו מהפה לא מקובל עליי. מה שאתה מוציא מהפה זה ביטוי של ילדים, מה שהוצאת מהפה. מה שאתה מוציא מהפה זה מה שיצא לך מהפה. אתם מכירים את המושג הזה, מה שיצא לך מהפה? מה שיצא לך מהפה זה מה שהיה לך. זה יצא מהפה פשוט.
פרויד.
תשמעו, מה?
פרויד.
פרויד, כן, השם בגן. מפורש. בנו לכם והיוצא מפיכם תעשו. עכשיו תשמעו טוב. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה, לא ויומרו, ויומר. כאיש אחד, ברב אחד. עבדיך יעשו, נו, תסתכלו עכשיו טוב, זה גבלת. עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. מה? טפינו, נשינו, מקנינו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. אדוני צודק. הטעות הפרוידיאנית הזאת נבעה מבעיה. ועכשיו תשמעו מה עבדיך יעשו. ועבדיך פסוק כ"ז יעברו כל חלוץ עבנו לפני השם למלחמה כאשר אדוני דובר. תגידו, אפשר בכלל לקרוא אחרת את הפסוק? אני בכלל לא מבין איך קוראים את הפרשה בלי היקדה פה. אשמנו, בגדנו, גזלנו, טעינו והטענו. על מי מדובר פה? על גדולי העולם, על בני גד ובני ראובן שמוכנים למסור את נפשם. הוא אומר להם, אני רוצה שכל מעשיכם יהיו לשם שמיים. זה הפסקה במשנה שעסקנו מקודם ואמרנו שנדבר עליה. ואם לא, זה מתחיל לאט ועובר להקדמת הצון לטף וממשיך, ואתם יכולים לכבוש את ארץ ישראל, זה מרשים מאוד, ושום דבר. כלום. חכו. ויצב להם משה את אלעזר הכהן, תראו את הדיוק, ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, כל חלוץ למלחמה, נו, 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 פסוק כ"ט. לפני השם, אז, ואם לא יעברו חלוצים איתכם, פסוק למד ונוחזו בתוככם, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור, את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה. הוא לא אמר שהשם דיבר אל עבדיו. הוא אמר את זה מעצמו.
משה לא אומר
כלום מליבו. משה לא אומר דבר מליבו, משה בא לכוון אותי לזכור כל הזמן שהכל לפני השם. הוא משה אותי מהאגו שלי, והאגו יכול להיות אגו של צדקות, והאגו יכול להיות אגו של אידיאליסטיות. מה אתם חושבים? שהמבחן הוא מול שטויות? אתם יודעים מי זה בני גד ובני ראובן? זה גדולי העולם. אנחנו נעבור חלוצים, פסוק למד בית, נו. אנחנו נעבור חלוצים לפני מי? לפני השם. זו הפעם השנייה שאני מכיר את המילה אנחנו. הפעם הקודמת היא נאמרה על ידי משה ואהרון. ואנחנו מה? זה בני גד ובני ראובן הגיעו למדרגה הזאת עכשיו. כשהם חזרו בהם.
גם אחרי יוסף אנחנו. אנחנו כולנו בני איש אחד.
כן, נכון. כולנו בני איש אחד אנחנו. עכשיו, כן. אני לא יודע, הם מבינים את זה. כשהם אומרים את זה למשה, הם אומרים את זה לדובר של המילה הזאת. ואיתנו אחוזת נחלתנו, ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף. מה עושה פה חצי שבט מנשה בן יוסף? כל כך פשוט. העדה, טוב.
ופה הוא
אמונים.
הפנמנו.
תפסנו את זה. חצי שבט המנשה. חצי שבט המנשה, אני לא יודע מה הם עושים פה, אבל חצי שבט המנשה זה חצי שבט מנשה בן יוסף. חצי שבט מנשה זה קודם כל חצי שבט בעם ישראל. חצי שבט בעם ישראל זה משהו שמכריח את זה שיש קשר בין שני חלקי הירדן. קודם כל מעשית. אם יש חצי שבט פה וחצי שבט פה, אי אפשר להסתדר בלי שיש קשר כל הזמן. מקנה רב, עצום מאוד, יכול להיות דבר נפלא. בתורת החסידות מדובר הרבה מאוד שבני גד ובני ראובן רצו להישאר רועי צאן. בבחינה של האבות ולא עובדי אדמה. ושהעניין הרוחני שלהם היה כני, כניזי וקדמוני ולהיות רועי צום. לא רק עשירות, צום, מקנה. את כל הדברים המדהימים האלה אומר משה רבינו, הכל נפלא. ובלבד שאני ממוקד ויודע שאני עומד לפני השם. אני עוד רגע רוצה להסביר את המושג הזה, אבל אני רוצה רק שנייה לראות איך הוא על כל הפרשה. דלגו רגע אחורה. אומרים דלגו גם אחורה, נכון? בואו נלך רגע אחורה לפרק למד א', עמוד 495, אני אומר את העמוד כדי לראות את זה מהר. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בעיני ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך. כל הנושא של פרק למד ב' הוא מה? מלחמת מדיין. הנה, מלחמת מדיין, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא? נקום נקמת מי? נקום נקמת מי?
בני ישראל.
בני ישראל, אחר תאסף אל עמך. פסוק ג' וידבר משה אל העם, נו? וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת מי? אגב, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. מתי נאמר למשה צרור את המדיינים? מתי נאמר למשה צרור את המדיינים? בוא נסתכל שנייה, מתי נאמר לו צרור את המדיינים? בוא נסתכל רגע, זה מעניין מאוד. נקדיש איזה דקה אחת. מתי נאמר לו צרור את המדיינים? איפה, איפה? תכוונו אותנו, איפה?
אחרי
כוזבי בצור. זאת אומרת, בתחילת פרשת פנחס. תקלו שנייה, עמוד 479. פרק אביו. סליחה, פרק כ"ה. פלא פלאות, הסתכלו בפסוק ט"ז בפרק כ"ה. וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם. למה הייתם מצפים עכשיו? שמה משה יעשה? יכה את המדיינים. נכון או לא? צריך להכות את המדיינים, נכון? יופי. אז קדימה. משה הולך מיד להכות את המדיינים. בואו תראו מה זה נקרא מהירות תגובה. אתם יודעים מה זה מהירות תגובה בצהל? הנה מהירות תגובה. פרק הבא. ויאמר השם אל משה, שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם. טוב, קודם כל יש זמן לפקוד את כולם. תגידו, מוכרחים, נפקד לפני המלחמה. ממש מוכרחים. לכן מאוד חשוב לספר לנו שבני קורח לא מתו לפני 40 שנה. גם מאוד חשוב לספר לנו אחרי זה בבני יהודה שער ועונן מתו. שהיה לפני בריאת העולם. זה בבראשית היה. אחרי זה מאוד מאוד חשוב לספר לנו, אחרי זה מאוד חשוב לספר לנו כל מיני דברים, למשל ששם בת אשר שרח. שרח, גם אם היא הייתה בגיל אפס נקודה שנייה בפעם הראשונה שפגשנו אותה, כלומר בפרשת ויגש, היא עכשיו מינימום בת 240. היא מגויסת בתור מ"פ. זה אם היא הייתה בת שנייה. אם היא זו שבישרה על יוסף, אז היא קצת צעירה פחות. 260, 70, 80. זה אגב לא כל כך הרבה. אם היא האישה התקועית שתבוא אחרי זה בנבואה, זה בסך הכל באמצע הדרך. אבל היא האדם שהאריך ימים יותר מכל אדם אחר במקרא, מאז
120 שנה.
ספר בראשית. 240 פה כבר מינימום. מה היא עושה פה? מה מעניין אותי עכשיו? משפחת החנוכים, משפחת הימנה. רגע, 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 נכון? מהירות תגובה, נכון? צרור את המדיינים והכיתם אותם. בז, מיד. הלאה. וידבר השם למשה, חלוקת הארץ. צריך. אני מדלג כי אין זמן. אחרי זה כל הסיפור של בנות צלופחד. אחרי זה כל הסיפור של הלל הר העברים. אחרי זה מינוי יהושע. תגיד, כל זה חיוני ברגע זה? אחר כך, רגע, יש עוד משהו דחוף מאוד לתוך מהירות התגובה? תמידים. ומה יהיה בסוכות? צריך לדעת כמה פרים וכמה כבשים. ושמיני עצרת, אתה יודע? יופי. גמרנו? הייתה, מה גמרנו? לא התחלנו. עכשיו ידבר השם אל, וידבר משה לראשי המטות. או, זה כבר נשמע מוזיקה של קרב. וידבר משה לראשי המטות, פעם ראשונה פוגשים את המטות המשולבים, מה הוא אומר לראשי המטות? אם היא נודרת, אבא שלה יכול להפר. אם הוא... כל זה חלק מצרורת המדיינים והקיתם אותם? ואז מגיעים לפרק לריד א', וחוץ מהמילה מזל טוב, כתוב הכל. מדבר השם אל משה, נו, נקום, נקמד בני ישראל מאת המדיינים, איפה כבודו? מה איפה אני? אני כבר פרשה שלמה לחכה. מה, אנחנו לא מבינים? משה רבנו הצטווה צרור את המדיינים והקיתם אותם. אתם יודעים מה זה צרור? אתם יודעים מה זה המן שהיה צורר היהודים? אמרנו הרבה פעמים בפורים שצורר זה לא רק מישהו שעושה לנו צרות, צורר זה מישהו שהופך אותנו לצרור אחד. צורר זה מי שיודע להגדיר אותנו. הצורר ידע להגדיר בדיוק מה אנחנו. הוא פשוט צרר אותנו ואמר ישנו עם אחד, שלא יבלבלו אותך. אלה נראים לך ככה, אלה שמאלנים, אלה ימניים, אלה אשכנזים, אלה תימנים. אל תתבלבל, הם כולם אותו דבר. הם צרור אחד. אתם מבינים מה הצורר מבין? צריך לשמוע לו, הוא יודע מה הוא מדבר. הוא צודק, הוא היחיד שצודק. אתם יודעים מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? תגדיר את המלחמה. צרור את המדיינים. אתה יודע למה? כי צוררים הם לכם. הם נוגעים בנקודה שלכם. היה צריך להיות כתוב, צרור את המדיינים כי צררו. צוררים כל הזמן. הם הביאו את הפאור, הם הביאו את בנות מדיין, ואתה משה רבנו תיקבר מול בית פאור כדי להמשיך את התפקיד. משה רבנו מבין שזו לא מלחמה של בני ישראל. זו מלחמה שבני ישראל צריכים להבין שנקמת בני ישראל שהקדוש ברוך הוא מדבר פירושו נקמת השם. בשביל זה צריך כמה שיעורי הכנה. קודם כל צריך ללמוד שכל אחד מאיתנו זה משפחה של שם השם. אומר רש"י, כל המשפחות פה זה החנוכי, הבריאי, החברי, השלימי, יוד והי, שבטיה. ואחר כך צריך ללמוד שסרח בת אשר שלוקחת אותנו ומגלה צרור אחד מאיפה זה מתחיל ועד איפה. ואני לא אעבור עכשיו על כל הפרטים, וזה מה שעושים פה ער ואונן, וזה מה שעושים בני קורח, לא ניכנס עכשיו. ואחר כך צריך להבין שמשה רבינו לא מסיים את תפקידו כשמשה רבינו מסיים פה. הוא נותן מהודו על יהושע. ופני יהושע כפני לבנה, ומי שיודע שאין לו מאורו כלום, אלא הוא מקבל את האור מהחמה, כמו יהושע יכול להמשיך את משה. לא יהיה כוח לעמוד מול הפאור. עלה אל הר העברים ותעביר מהר העברים. זה דבר גבל. ההר הזה נקרא בכל מקום חוץ מפה הר נבו. רק פה הוא נקרא הר העברים. כי מפה משה מעביר לנו את הכוח לראות מעבר. להבין שאנחנו לוחמים את מלחמת השם בעולם. אתה מצליח להתמקד בזה, או שיש לך דגלים נוספים? זה דבר מסובך מאוד. הכל ממוקד השם. אתם יודעים מה הפרשה של נדרים אומרת? היא אומרת משפט פתיחה. איש כי ידור נדר להשם ככל היוצא מפיו יעשה. נדרת נדר להשם. פרשת מטות מתחילתה ועד סופה חורזת נקודה אחת. זה לשם השם? אני ציטטתי מקודם את המשנה במסכת אבות שדיברנו עליה בהרחבה. משנה במסכת אבות שרבי יוסי הכהן, שרבן יוחנן בן זכאי קרא לו חסיד, אמר שלושה דברים בראשונים עסקנו בפני השיעור. הדבר השלישי שהוא אמר היה, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. הרמב״ם, לא בפירוש של המשנה הזאת, הרמב״ם בשמונה פרקים, בפרק החמישי בשמונה פרקים, בחיבור האדיר של הרמב״ם, בהקדמה למסכת אבות, כותב בפרק החמישי פרק שמבחינתו של הרמב״ם הוא עיקר התורה. הרמב״ם אומר שמי שיצליח לממש את הפרק הזה, הוא קרוב למדרגת הנביאים. הוא חי בעולם שהוא יכול כל הזמן לזוז קדימה. בסוף הוא כותב שכל מה שהוא אמר בפרק, הוא מופעם איך הכל נמצא במילים הקצרות האלה, כל מעשיך יהיו לשם שמיים. ולא צריך את כל מה שהוא אמר, זה הכל במילים האלה. הוא כל כך מופעם עד שהוא אומר על המילים האלה, תדע שזה נאמר בכוח אלוקי, בלא ספק. הרמב״ם יוצא מגדרו כשהוא מדבר על זה. אתם יודעים מה כתוב בפרק החמישי ברמב״ם? כתוב משהו שאני מודה על עצמי. אני אומר דברים ש... אני מפחד שהם יובנו לא נכון, הם לא יובנו לא נכון, הם יובנו נכון, גם אם הם קשים. הרמב״ם קורא לפרק החמישי בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. אצל הרמב״ם האדם האמיתי יודע שיש רק תכלית אחת. הוא לא נושא דגלים. אין לו גם וגם. יש לו רק תכלית אחת. הרמב״ם אומר תוך כדי הפרק, אתם שמעתם על הרמב״ם, נכון? הוא גם היה רופא חשוב, קצת. הרמב״ם אומר שאחד המשפטים המטופשים ביותר שנוצרו בעולם הוא שהעיקר הבריאות. הוא אומר שזה פשוט בין שטות לכפירה. הוא אומר שהעיקר הוא לזכור מה העיקר. חוץ מזה אין שום עיקר. אז מה כן הבריאות? אמצעי חשוב מאוד כדי להגיע לעיקר. צריך האדם, כך הוא אומר, שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת. וישים לנגד עיניו תמיד רק תכלית אחת. אני אומר לכם, זה מה שיקבע אם נצליח להיות בני חורין. והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה. זהו. חוץ מזה אין לי שום תכלית. לא הבנתי. אין לך תכלית לגדל את הבית יפה? לא. אין לך תכלית של... לא, לא, כלום. להיות בריא... לא, זה לא תכלית. כל עוד זו תכלית, אתה תהפוך את זה לדעת. ואם העיקר הבריאות, אז אתה תשתעבד לטרנד החדש ותעשה אותו לדת שלמה ותשים עליך תלית ותפילין של הדת הזאת והשם ירחם. אם העיקר הבריאות, בוא נבדוק מה אפשר דרך עבודה זרה להגיע לזה, כי העיקר הבריאות. אם העיקר המעמד האישי, אם העיקר מעמד האישה, אם העיקר מעמד האיש, אם העיקר מעמד הסוס, אם העיקר הוא לא רק אחד, השגת השם יתברך, אתה תייצר דת חדשה, ואתה תשתעבד אליה, ויהיו לך שתי דתות שתצטרך לדון ביניהן כל חייך. כל הזמן אתה קרוע בין הדתות שלך. העיקר הוא שתדע מה העיקר. חלוצים לפני בני ישראל, טוב או לא טוב? מדהים אם זה אמצעי. למה? להשגת השם יתברך. מה זה השגת השם יתברך? הוא אחד ושמו אחד, זה הכל. הכל, השם הוא אחד, זה הכל. אבל אם אתה שוכח שאתה שואף להשיג את השם, אתה תיתקע באיזשהו מקום ותשתעבד אליו. אין לך שום סיכוי להיות בן חורין. יש לכם מקנה רב, עצום מאוד. מה יקבע? אם תשתעבדו אליו, או תשעבדו את הכל אליו. אתם הולכים לעבר הירדן המזרחי. מה יקבע? אם הרעיון האדיר של לכבוש את עבר הירדן המזרחי, שבא משה רבינו ואומר, זכויות היוצרים זה שלכם, אתם מביאים אותנו לעתיד, אתם מביאים אותנו למה שאברהם אבינו קיבל בהבטחה, הוא קיבל 10 עממים, הכל בזכותכם. אתם גדולי העולם, בני גד ובני ראובן, אבל היוצא מפיכם תעשו, וזה מה שמפחיד אותי, עם מה שיצא מפיכם, זה קודם כל הצון, ואחרי זה הטף. לכו לבדוק למה זה קרה. ואם זה קרה, תבדקו לפני מי אתם חלוצים. אתם יודעים מה זה חלוץ? פיוניר. העברית המדהימה, לשון הקודש שלנו. כשאני חולץ פקק, זה פיוניר? כשאני נחלץ מהפקק ברמזור, זה פיוניר?
החלוץ זה...
פה בירושלים אגב אין דבר כזה לחלץ מהפקק, אתה נשאר, לא? מה? החלוץ מה?
החלוץ זה אקטיבי.
החלוץ ולחלוץ. אז אני, תגידי, כשאני אומר למען ייחלצון ידידיך הושיע ימינך וענייני. למה אני מתכוון? שתי אפשרויות. האחת, תן לי להשתחרר כבר! זה דבר נכון מאוד, מי שתקוע בפקק זה מה שהוא רוצה, בצדק. והשנייה, ריבונו של עולם, אתה רוצה שאנחנו נהיה חלוצים? למען ייחלצון ידידיך, למען שנעשה חלוצים, הושיע ימינך וענני. זו אותה מילה בעברית. אתם יודעים מי הוא חלוץ? חלוץ זה מי שנחלץ מהאגו שלו. חלוץ זה מי שהצליח לחלוץ את עצמו מהפקקים. הוא חופשי. מי שעדיין חלוץ רק לפני בני ישראל, הוא עוד לא חלוץ. זה גבל, גבל. חלוץ זה מי שהצליח לכוון הכל לתכלית אחת. אין שתי תכליתות. אין, יש תכלית אחת. ואם האהבה שלי ואם הבית שלי מביאים אל התכלית הזאת, פלא פלאות. ואם לא, סימן שפספסתי בדרך. עשיתי תזוזות, אני צריך לחזור ולכוונן את העניינים. אל תעלבו, בני גד ובני ראובן, כלומר כולנו. כולם צריכים אל עזר הכהן ויהושע בן נון, שמדי פעם יבדקו אם הם מכווננים. מה יש? אם הטוסטוס שלך צריך כיוון פרונט, אתה לא צריך? מה קרה? אתה לא עובר טסט בלי כיוון פרונט. מה יש? מה אתה כזה גודל הדור? מי יכוון לך את הפרונט? תנאי ומגבלה. אתם עם חצי שבט המנשה. ואתם עם חצי שבט המנשה שחיבב את הארץ. אתם עם השבט של בנות צלופחד שתקנו את סיפור המרגלים. אתם יודעים למה קמתם תחת אבותיכם? אני יודע שזה הכי מעליב שיש. אני אומר את זה לכם כי אתם גדולי העולם. קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. לא הבנתי אף פעם את המושג תרבות. תרבות זה לא קולטור, אני לא יודע, כן, אבל זה פעם ראשונה והיחידה שהמילה מופיעה. מה זה תרבות? תרבות זה מלשון ריבוי. תרבות זה כל המוסיף גורע. תרבות יכולה להיות הדבר הטוב ביותר. תרבות זה להרבות. גם המרגלים ההם הרבו. גם אתם מרבים. גם המרגלים של יעזר הרבו. איך אני יודע אם ההרבייה היא לטובה או לא? לפני השם. כשהם אומרים, זה בכלל לא משה דיבר איתנו. זה הקודש ברוך הוא. האסימון נופל לכולם. זה לא היה משה. זה הפה של משה. אבל הפה של משה לא מוציא אלא את מה שהקודש ברוך הוא אומר. זה גבלת. זה פרשה שלמה שמתחילה בזכמיר, באיש כי ידור נדר לשם. אב וביתו בת ה-12. איש ואשתו. כל אחד שצריך ללכת לחכם כדי להתיר את הנדר. היא עוברת לנקמת בני ישראל שצריכה להיות מזוהה עם נקמת השם. ולכמה הכנות היינו צריכים לעבור כדי להפוך את נקמת בני ישראל לנקמת השם. מתחילת פרשת פנחס, ועד כאן. היא עוברת לבני גד ובני ראובן ומגלה איך הנקודה הזו היא הנקודה שתקבע את האדם. בין אם הוא ילדה בת 12 עם אבא שלה, ובין אם הוא אלעזר הכהן ובני גד ובני ראובן. היוצא מפיכם תעשו, ביציאה מהפה תבדוק. איפה המיקוד שלך? הרמב״ם, אני לא רוצה להיכנס אליו כי הזמן מאוחר, אבל הרמב״ם פה כל כך מדהים. הרמב״ם אומר שהטיול או הזמר שבאים להבריא את הנפש, יש בהם הקדמה לעבודת השם יותר מכל כך הרבה דברים, אם הם באים להבריא את הנפש. הרמב״ם אומר שהתפקיד של הרופא הוא כל כך גדול, ולמה הרפואה היא מבוא כל כך גדול לעבודת השם, אם הוא יודע שהעיקר הוא לא הבריאות, אם הוא יודע שהעיקר זה השגת השם, ושהדבר הכי קרוב להשגת השם זה להביא אותך לאיזון נכון של הגוף, של הנפש, של המידות בגוף. זה רמב״ם פלאי בפרק הזה. על זה העיקש יש למלאכת הרפואות מבוא גדול מאוד בידיעת השם יתברך. ויהיה לימודם ובקשתם עבודה מן העבודות הגדולות. עכשיו תשמעו מה הוא אומר. כי אז האדם כשיבוא ויאכל מזון ערב אל אחיך, טוב הריח, כי זה ריח טוב, שנפש האדם מתאווה לו והוא מזיק לו. קשה להגיד את זה. זה גם לא נעים לפעמים שהרמב״ם מצלם אותך אישית. ככה מצלם אותך פתאום ואתה צריך לראות שצולמת. ואפשר שיהיה סיבה לכל יקשה או למיטת פתאום, אבל זה טעים, זה מריח טוב. זה והבהמה אצלי שווים. הרמב״ם ידע עברית יפה, וכשהיה צריך היה מדבר כמו... לכן התימנים אהבו אותו. הוא דיבר כמו שצריך. יש חידוש היסטורי אדיר, הוא לא היה תימני. זה משהו מופלא, זה התגלה עכשיו בחפירות. לא היה, אבל הוא ידע לדבר. אבל הנכון שישים תכלית כל מה שיתעסק בו, בבריאות גופו והמשך מציאותו על השלמות, כדי שישארו כלי כוחות נפשו אשר הם עברי הגוף שלמים, ואז תתעסק נפשו מבלי מונע במעלות המידות ובמעלות השכליות. וכן כל מה שילמדו מן החוכמות ומן הדעות. אין תכלית. הוא מדבר פה עכשיו על החשבון, על החרוטים, על התחבולות. זה רמב"ם מדהים, כדאי ללמוד אותו לפני שמתחילים את שנת הלימודים. הוא מדבר פה על הכל, ואומר באותה שנייה שזה הופך, לא במילים, איך אומר משה רבנו לבני גד ובני ראובן, דוגרי, ודעו את חטאתכם. האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתה בעצמך תקבע אם אצלך זה כבר הפך לתכלית או שזה, בוא, אתה לא צריך לדין חושבון לאף אחד, תוודא מה שנשמעת. זה כל הפרשה. הוא מסיים בסוף, ודע שזאת המדרגה, חושבים שזה קל, להגיע לזה, היא מדרגה עליונה מאוד וחמודה. יש גרסה וחמורה, לא בדקתי בפנים, גם לא רוצה, אני אוהב את הגרסה הזאת. היא מדרגה עליונה מאוד וחמודה. את זה צריך לחמוד, כי זה חמוד. כי כשאתה מצליח להיות בתכלית האחד, חמודים לך החיים. הרי חמוד לי ההרינג עכשיו, אבל אחרי זה עד מחר אני זוכר את זה. זאת המדרגה עליונה מאוד וחמודה. לא ישיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול. זאת העבודה של החיים. וכשיזדמן מציאות האדם שזה עניינו, שהוא מצליח לחיות את התכלית האחת, תקשיבו טוב, אני אומר שהוא למטה מן הנביאים. זהו. עוד צעד אחד, והכל פתוח. מה מעכב אותי מנבואה? כל ישראל נביאים. אז מה מעכב אותי? זה. השניים. השלושה, השני דגלים, הגם וגם. שירבית, אתם מכירים? גם וגם, גם, גם. הכל גם וגם. ואנחנו גם וגם. ואני חייב להיות גם זה וגם זה וגם. תכלית אחת. והסיום שלו, הוא כבר כללו חז"ל, זה העניין כולו בקצרה, למי שלמדנו ברבי יוסי מה זה חסיד. במילות מועטות מורה על זה העניין הוראה שלמה, עד כשאתה תבחן קוצר המילות. איך סיפרו זה העניין הגדול והעצום אשר חיברו בו חיבורים ולא ישלימו. אומר, כל בעלי המידות, כל האתיקה, כל הפילוסופיה, לזה הם חתרו. תדע שנאמר בכוח אלוקי בלא ספק. והוא אומרם וכל מעשיך יהיו לשם שמיים.
עד
כאן, שנזכה ונחיה ונראה.